ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף פי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף פי עמוד א', אפשר לספור גם 20 שורות מלמעלה. הגמרא פותחת בציטוט ממשנתנו בסוף עמוד הקודם, עיינתת עמוד ב', ושם מדובר על מצב שבעל שעמד לגרש את אשתו, ולפני הגירושין הוא השקיע בנכסים שהיא עתידה לקחת איתה בפירוק הזוגיות. המשנה דיברה על מצב שהוא הוציא הוצאות מצד אחד, מצד שני גם אכל כמעה בלשון המשנה, אבל הגמרא שלנו פותחת בסיפה שדובר במצב שהוא הוציא הוצאות ולא אכל כלום. מה הדין אז? אז המשנה אמרה, היא שווה כמה הוציא ויתול. אנחנו פונים לדף שלנו, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שתי דעות להסביר דבריו של רב אסי על הדקטני, היא שווה כמה הוציא ויתול. וכמה רב אסי? והוא שיש שבח כנגד הוצאה, ואחר כך עמד וגרשה. עכשיו הגמרא, היא שווה כמה הוציא ויתול, אמרה ועשי, והוא שיש שבח כנגד הוצאה. כלומר, הנכס השתבח, השביח, עלה בערכו כנגד הוצאה, כנגד מה שהוא הבעל השקיע. למי הלכתה? רש"י מפרט. ומה הלכתה? כאמר, והוא שהיה שבח כנגד יציאה. יש כאן שתי אפשרויות. לעקולי עלי, דאי איקה שבח תפי, לא באי שבוע. אם השבח עולה על כמה שהוא הוציא, אז הדין שהוזכר במשנה היא שווה, לא תקף. או, ממשיך רש"י, לחמורי עלי, ולמימר. דהי יציאה יתרה, לא שקיל אלא כשיעור שבח. אם ההוצאות שלו עברו את השיעור ההשבחה, אז הוא הבא לא יכול לקחת, לקבל פיצוי מעבר לשיעור ההשבחה. ואפילו בשבועה לא אמרינן היא שווה כמה הוציא ויתול. עכשיו הגמרא, אז שאלנו לגבי דבריו של רב אסי למה הלכתה. אמר אביי, שאם היה שבח יתר על הוצאה, נוטל את ההוצאה בלא שבועה. אמר לי רבה, אם כן, אם ניתן לתופעה כזאת, לתסריט הזה לבצר, אם כן עתי לאי ארומי. כי לפי אביי, ברגע שהשבח הוא טיפה יותר מהוצאה, הוא יכול לקבל את כל ההוצאה, כל ההשקעה שלו בחזרה, בלי אפילו להישבה. וניקח ממה חושש רבה לארומי, למשל אדם שלא השקיע כל כך, הוא יכול להגיד שהוא השקיע עד טיפה פחות מהשבח, שזה בפועל הרבה יותר ממה שהוא באמת השקיע, ויגבה את הסכום הזה שהוא נקב בו בלי נשבה. זה הרמה. ונראה ביחד את הדבר הוסבר ברש"י, שורה שנייה לפני הרחבות למטה, עתי לרומי, ויאמר אותו בעל יגיד, בציר משבח הפורטה, אני הוצאתי, כלומר השקעתי קצת פחות מהשבח, לשקול בלא שבועה, ואף אגב זה לא הפיקולי, למרות שהוא לא השקיע כל כך. חזרה לגמרא, אלא אמר רבא, הוא הפירוש השני בדבריו של רב אסי, שאם הייתה הוצאה יתרה על השבח, אין לו, כלומר לבעל שמחפש החזר על ההשקעה שלו, אין לו אלא הוצאה שיעור שבח, כלומר כנגד ההשבחה, ובשבועה. וראינו את זה גם כן לפני כן ברשי, שבעצם רבה מביא הסבר מחמירה. הגמרא כעת מתחילה כפי שמסומן שאלה ארוכה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו כך: בעל שהוריד אריסין לנכסי אשתו, ומי שאכל כמעה עמד וגירשה, מהו שיתלו האריסין כפי חלקן? הגמרא, איבאי אלוהו, בעל שהוריד אריסין תחתיו, מהו? האם האריסים האלו יכולים לקבל את האחוזים שלהם כפי ההשבחה? עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י. שהוריד אריסין בנכסי אשתו ליטול מחצה ושליש, זה התעריף שאריסין מקבלים בתור תשלום, ועמד וגירשה מי שאכל כמעה, הוא כן קיבל הנאה מהנכסים האלו לפני הגירושים. מהו? ממשיכה ששיתלו האריסין כפי שבחם. עכשיו חזרה לגמרא, והשאלה מוצגת בסגנון א' או דלמה ב', כפי שאפשר לראות פה שתי שורות עם פס מפותל או דלמה. עדייתא דבעל נחית, הסתלק לבעל, הסתלקו להוא. האם אנחנו אומרים שהאריסים ירדו בדעת הבעל, כלומר הוא הכניסם ולא היא, וכשהבעל מסתלק, וזה הדין, כי אחרי שבעל משקיע ואוכל כמעה הוא מסתלק, הוא לא מקבל שום החזר. הנה אני קורא עוד פעם, וכי הסתלק בעל הסתלק, הנה כשהבעל מסתלק גם הם מסתלקים, ולא שקלי מידי כי דיני, כמו דין הבעל, זה מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל. זה צד אחד. אני קורא עוד פעם, עדיית לבעל נחית, הסתלק לבעל, הסתלקו להו, גם האריסים מסתלקים ללא תמורה. או דילמה, עדיית דאר הנחית, לא כאילו הם ירדו מכוח הבעל, אלא לצורך האדמה, וערה כי קיימה אדמה כשהיא עומדת לאריסי קיימה, כלומר אם הבעל לא היה מוריד אותם, האישה הייתה מורידם לטפל באדמה. וגם פה נעזר ברש"י, לאריסי קיימה, סליחה, לאריסי קיימה, אם לא הורידם הבעל, הייתה היא, האישה עצמה, מורידה לתוך האריסין. עכשיו, יש קטע בסוגריים, וציינו בכוכבית בשוליים. הסבר סוגריים, אחרי הסוגריים יבוא סיום השאלה. תוך הסוגריים, רבה מקשה על אפשרות א' של השאלה, והגמרא מתרצת. אז אחרי הסוגריים אתם רואים, כתוב, מי הביא על אז, מה הדין לגבי המקרה הזה שהבעל הוריד אריסים לטפל בשדה והוא בינתיים אכל כמעה. עכשיו לחזור לקטע שבסוגריים, כפי שאמרנו, כאן אנחנו מקשים על האפשרות הראשונה, מה שאנחנו סימנו כאלף. מתקיף לרבה, בר רב חנה. מה ישנה? למה שנתייחס כאן בצורה שונה מסוגיה אחרת, מהיורד לתוך שדה חברו, ונטע שלו ברשות, שכן שראה שדה חברו עם נגיד חוסר עיצים, הוא בא ונטע בתוך שדה חברו שלו ברשות, לא הוזמן לכך, הדין הוא שמין לו וידעו על התחתונה, הוא מקבל תשלום עבור זה, אמנם לא תשלום מקסימלי, אלא ידו על התחתונה, ורשי כותב שמין לו וידו על התחתונה ליטול היציאה כשיעור שבח, הוא יכול לקבל החזיר על ההשקעה שלו כשיעור השבח שהושבח אותו אדמה, כלומר במציע בשואל, פרק השואל, והאח אמר, וכאן נאמר באי לסלוקי ולא כלום, שיש צעד לפי המאוין מספר א' היה אפשרות בשאלה שהאריסים הסתלקו ללא שום תמורה. למה זה שונה מהמקרה שלמדנו עליו עכשיו, יורד לתוך שדה חברו ונטע שלא ברשות? הגמרא עונה, הטעם במקרה שיורד לשדה חברו לקה איניש דטרח, פשוט האדמה של שכנו עמד שומם, לא היה מישהו שיבוא לטפל לטוע שם עצים. הכה בסוגיה שלנו, בעל שאוריד אריסים במקומו, הכה איקה בעל דטרח, הבעל היה אמור לטרוח, הוא בעצמו עכשיו הוא שלח לשם, הוא הזמין לשם אריסין, זה לא כאילו מוציא את הכללים ששייכים לבעל, הוציא הוצאה ואחר כמעה שלא יקבל שום פיצוי, אי אפשר להוציא אותו מהתמונה. שוב פעם נסתכל ברשי, לקם למד איתך, ראה זה, כלומר השכן או החבר, שלא היה איש משביחן אותם שדות, וירד להן, ומה הפסידן, הוא לא גרם שום הפסד, כך יציאה שיעור שבח מיהת יעבלי, משהו כן יכול לקבל בתור פיצוי עבור ההשקעה שלו שם. הכה יגבר, ממשיכה שישי הטריח בהן, שיתפר בשדה, והיא אמרה לו, היא אמרה לאריסין, היא לא נחתיתו אתון, אם אתם לא הייתם יורדים לטפל בשדה, יהיו עביד. הבעל היה מטפל, ולא הבישה כאילו אשתעמידי, ואותו בעל לא היה מקבל כלום, כי הוא אכל כמעה. אז השאלה מגיעה לסיומה, מהי הבי עלה? אז מה הדין במקרה הזה? אמר רב הונא בר אלעזר יהושע, חזינן, יש לבחון, אי בעל אריס הוא, אם הבעל עצמו הוא אריס והוא מבין באריסות, וזאת אומרת שאם לא ירדו אלו היה הוא עצמו עובדה, הסתלק לבעל, הסתלקו להו, כמו שאמרנו, האישה יכולה להגיד לאותם אריסים, אתם גורמים לי הפסד, כלומר אם לא הייתם אתם יורדים, הבעל היה עורד מטפל ולא היה לוקח ממני כלום, כי הוא אכל כמעה, אז אין לי שום כוונה, אומרת האישה לאריסים, במקרה שהבעל הוא אריס, הם לא יקבלו שום פיצוי, שום תמורה עבור עבודתם. ממשיך הגמרא, אי בעל לאו אריסו, ערה לאריסי קיימה, ואז היא צריכה לשלם להם כפי הנוהג לשלם לאריסים. הנושא שמופיע כעת בשוליים, אם בעל יכול למכור קרקע מלוג של אשתו לאחר לפירות. אנחנו יודעים ש אישה שמכניסה לנישואין קרקעות שאינם רשומות בכתובה, הדין הוא שהבעל זכאי להנות לאכול הפירות. וכאן אנחנו נדבר על בעל שמחר קרקע מלוג של אשתו לשם פירות. הגמרא היא באה להו, בעל שמחר קרקע מלוג לפירות, שיעשה הלוקח ויאכל פירות, מהו? א' או דילמה ב', מי אמרינן מי דקני הקנימה שהוא הבעל קונה או קנה או זכה בהן, הוא יכול להקנות. או דילמה, כי תקין לרבנן פירות לבעל, זה שהרבנן תקנו שבעל אוכל פירות נכסי מלוג של אשתו, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', משום רווח ביתה, שהפירות האלו יישארו בבית ויהיה מזון הבית מצוי, מרווח, וזה טוב לאישה. אבל לזבוני לא, אבל החכמים לא זיכו את הבעל בזכות למכור אותם פירות, כלומר למכור את השדה לשם פירות למישהו אחר. הגמרא נותנת מענה. המעוין מבליט שני לשונות ברבה. ממשיך הגמר, יהודה בר מראי מר משמי דרב אמר מה שעשה עשוי, כלומר זה תקף, הלוקח הזה זכאי להנות כעת מאותם פירות. רב פאפי אמר משמי דרבה לא עשה ולא כלום, העסקה בטלה לגמרי. כעת נקודה ארוכה, תשימו לב, כפי שהוא מסומן מצד הגמר, אתם רואים נון ועם פס אנכי מקווקו לאורך השורות האלה בגמר, נקודה אחת. אמר רב פאפה, אי דיודה מור בר מרימר שאמר מה שעשה עשוי, לאו בפירוש איתמר אלא מכלל האיתמר. זה לא נאמר על ידי רבה באופן מפורש, אלא מתוך מעשה היה מקום לחשוב כך. דאי איתתה, דאי לה לי לגברה, תרתי עמתה. היה אישה שהתחתנה עם גבר, והיא הכניסה יחד איתה לנישואין שתי שפחות. נקרא להם שפחות מלוג. עזר גברה, נסי איתתה אחריתי, אותו בעל הלך ונשא אישה שנייה. אי לחד מנהו. ואחד מהשפחות שהאישה הראשונה הכניסה, הוא הבעל, העביר את השפחה הזאת לאישה השנייה שכעת הוא נסע. זה דומה למחר השדה לפירות. כלומר, אנחנו מדברים על פעולות השפחה, הם הפירות של השפחה שהיא מקבילה לקרקע מלוג. עתי לקמי דרבה. האישה הראשונה באה לפני רבה צבחה והיא צעקה, כאילו מה הוא עושה, לוקח את השפחה השנייה שלי ומעבירה לאישה השנייה שלו, לא אשכח בה, ורבה לא שם עליה. מן דחזה סבר, מי שהיה רואה את זה היה מגיל מסקלה, משום דסבר כי רבה הוא בדעה כמו שראינו מקודם יהודה מור באמרי מר מה שעשה עשוי. וכאן הגמרא דוחה ולא אי משום רווח ביתה, השיקול הוא ריבוי או רווח בתוך הבית, והה כרווח, שגם אתה גם עכשיו שהיא עושה אותה השפחה שנייה, אוקיי, היא עובדת אצל האישה השנייה, אבל זה בתוך מסגרת אותו בית, אז יש מה שנקרא רווח ביתה. ולכן אם אנחנו חוזרים למקרה שבעל שמחר פירות או שדה מלוג לשם פירות לאחר, השיקול הוא רווח ביתה, ולכן במקרה של מכירת פירות לאחר, על זה היינו אומרים לא עשה ולא כלום, כי הוא הוריד מהרווח ביתה. אצל השפחה שהוא עברה לאישה השנייה, עדיין יש רווח ביתה. נחזור על מה שאמרנו עכשיו בתוספת נקודה אחת. בדרך כלל, ולא אמרנו את זה מקודם, אבל הביטוי שראינו בגמרא לאו בפירושית מאלה מכלל איתמר, מבשר על משהו חלש. אז התחלנו את הנקודה, מה שרב פאפה אמר, שהפסק או המסקנה של יהודה מור בא אומרים מה שעשה עשוי, הוא על סמך המקרה של השבחה. ובמבט ראשון חשבנו ששתיקת רבה בקשר לאותה אישה ראשונה היה משום שאומרים מה שעשה עשוי, וזה משליך חזרה על המקרה של בעל שמחר סטי מלוג לשי פעוד לאחר, וגם שם נגיד מה שעשה עשוי. ואז הגמרא דחתה, אי אפשר להגיע לו, למסקנה הזאת מכוח המקרה של השפחה, כי עיקר השיקול הוא רווח ביתה. ובמקרה של מכירת שדה לשם פירות למישהו אחר, אתה פוגע ברווח ביתה. ולא היינו אומרים כמו יהודה מור באומרים שמה שעשה עשוי, אלא ולא עשה ולא כלום. אצל השפחה, למה אם כן רבה שתק? כי במקרה של השפחה עדיין היה רווח ביתה. ממשיך הגמרא והלכתה, בעל שמחר קרקע לפירות לא עשה ולא כלום, מה הייתה מה? אגב, הפסק הוא תואם לשיטת רב פאפי שהוזכר למעלה, אבל מה עומד מאחורי המסקנה הזאת או הפירוש הזה? אביי אמר חיישינן שמה תחשיף. אם היינו מאפשרים מאשרים עסקה כזאת, מה היה קורה? היה פגיעה בשדות, בשדות מלוג של, של האישה. נסביר את זה עוד מעט. רב אמר משום רווח ביתה. למה אמרנו לא עשה ולא כלום? כמו שהסברנו כבר כמה פעמים מקודם, שזה מוריד מהרווח ביתה, כעת שהפירות יאכלו על ידי הקונה אותו לוקח. רשי בדיבור המתחיל שם התחשיף השדה, תחשיף זה לקלקל את השדה שלא יחוש הלוקח. זה שקנה את השדה לשם פירות, הוא לא ידאג לטובת השדה, לזבלה או לטייבה, אלו הם סוגים שטיפול בדישון השדה. כסבר למחר נפקת מיני, מחר השדה יצא מתחת ידי, שאין הגוף שלי, סך הכל קניתי את השדה לשם פירות, אבל לא רכשתי טאבו על השדה. אבל בעל, בניגוד ללוקח, מצפה שמה תמות היא בחייו האישה, אולי היא תמות בעודו בחיים, וירש את גוף הקרקע ומשבח לה. הבעל בניגוד ללוקח הוא יטפל בגוף הקרקע, לכן הוא זכאי לאכול את הפירות, אבל זה לא מקנה לו זכות למכור השדה לשם פירות למישהו אחר, כי לפי אביי בסופו של דבר זה יפגע, זה יכול לבוא לידי פגיעה בגוף השדה, זה הפסד לאישה. שואלת הגמרא, מהי בינה? שמענו את ההסברים של אביי ורבה, מה ההבדל ביניהם? איכא בינהו, יש כאן כמה הבדלים, מקרים שבהם אפשר להגיד הבדל בין גישתו של אביי ורבה. א', ערה דמיקרב למטה, אדמה, נכסי, אותם נכסי מלוג הם קרובים לעיר, אם הם קרובים לעיר, אומר רשי, דחזיר די, כל שעתה, היא מחסיף לה. יש אפשרות להשגיח על השדות, אם אותו לוקח, יקלקל את השדה, יגרום לכך לקלקול ירידת ערך השדה, ממילא משום השיקול של הבעיה, היה אפשר למכור שדה לפירות, למישהו אחר. מצד שני, מצד שיקול רווח ביתה, זה פוגע ברווח ביתה, ואז לפי רבה לא היינו מאפשרים, למרות שמדובר בשדה שקרוב לעיר שהיא תחת השגחה, לא משנה, עדיין זה פוגע ברווח ביתה. הנה מי ממשיך הגמרא, בעל אריס הוא. הבעל הוא אריס בשדה, ולא יבוא לידי יחסיף או שם התחסיף. אנחנו נסתכל ברש"י, אומר אינה מבעל אריס הוא, כלומר שנותן ללוקח פירות מזומנים. הבעל הוא עובד בתור אריס בתוך אותו שדה שהוא מכר לשם פירות למישהו אחר. אז מצד החשש של שם התחסיף, לא, הוא עצמו מטפח את השדה, אבל הפירות עצמם לא נשארים במשפחה הזאת, אלא עוברים ללוקח. וממילא, שוב פעם, לפי הבעיה, היינו מאשרים עסקה כזאת, שמכירת שדה מלוג לשם פירות למישהו אחר, ולפי רבה, לא. אי נמי זוזי וכעבד בהו עסקה. רשי, אי נמי זוזי וכעבד בהו עסקה, שהבעל עושה סחורה במעות שגיבל מנה לכך. אז יש כאן בעל שמחר את שדה מלוג לאחר לשם פירות. הבעל מקבל תמורת המחירה הזאת מזומנים, כספים, והוא עושה בהם סחורה, הוא מסתכר בהן, ועיקר רווח ביתה. אז לפי הגישה הזאת, נפקא מינה בין הבעיה לרבה, קיים בעיה של שם התחסיף. כי בינתיים השדה, ברשות אותו שלקח השדה לשם פירות, אז זה עדיין בעיה, אז לפי הבעיה לא היינו מאשרים עסקה כזאת, לפי רבה שכל השיקול הוא משום רווח ביתה, כאן יהיה רווח ביתה, כי הבעל ישקיע את הכספים שהוא קיבל מהלוקח, וממילא העסקה לפי, היינו מאשרים את העסקה לפי הסברו של רבה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו דיני הנכסים שנפלו לשומרת יבם, זכות מכירתם, שתיים מתה מה יעשו בנכסיה. המשנה, שומרת יבם שנפלו לה נכסים, כלומר האישה הזאת שהיא בעצם אלמנה, בתוך כדי המצב הזה היא ירשה נכסים, אז הנכסים האלו נפלו לה בזמן שהיא הייתה שומרת יבם, כלומר עוד לא התייבמה. מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים, יש לה שליטה מלאה על אותם נכסים. מתה, מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסים והיוצאים עמה? עכשיו היא הייתה שומרת יבם, היא לא הייתה אישה עדיין של היבם, ולפני היבום היא מתה. מה קורה עם כתובתה? רש"י כותב בנדוניה שהכניסה לו ושמעתן לשם שומה ושמעתן לו בכתובתה וקיבל עליו אחיותן ורשאי להוציאם. מה הדין כעת של אותם נכסים שאנחנו בדרך כלל קוראים להם נכסי צאן ברזל? ונכסים הנכנסים היוצאים ממה הם נכסי מילוק. אותם לא שמים וכותבים ערכם בכתובה. הבעל בחייו לא היה רשאי למכור אותם. רק כשהיא נכנסה לרשות הבעל, הנכסי מלוג נכנסים ממה, והוא אוכל פירות, וכשהיא יוצאת ממנו, היא גם יוצאת עם אותם נכסים. בית שמאי אומרים, יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב. ובית הלל אומרים, נכסים בחזקתן. והכוונה במילה נכסים הם נכסי צאן ברזל. מה פירוש המילה בחזקתן? אנחנו נתייחס לזה בהמשך בתוך דברי רש"י. וכתובה, הכתובה פה הכוונה למנה 200 ותוספת כתובה, שזה בא מצד הבעל. אז לגבי הכתובה בחזקת יורשי הבעל. הזכרנו נכסים. נכסים הם נכסי צאן ברזל. ורש"י כותב, ובית הלל אומרים נכסים דה צאן ברזל בחזקתן, ובבבא בתרא בפרק מי שמת מפרש בחזקת מי הם מוחזקים. בחזקת יורשי הבעל, הועיל ואחיותן עליו, אחרי הבעל קיבל אחיות על שווי אותם נכסים, או בחזקת יורשי האישה שהיו שלה נכסים, הגיעו לאותם נישואים דרך האישה שהביאה מביתה. אז זה שאלה שנידונה במסכת בבא בתרא. המשנה ממשיכה, נכסים הנכנסים והיוצאים עמה, אלו הם הנכסי מלוג, וחזקת יורשי האב. המשנה ממשיכה, הניח אחיו אותו שמת והשאיר את האלמנה שאנחנו קוראים לה השומרת יבם, אותו הניח, אותו אח הניח מעות, ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות אם הוא מייבם אותה. אז קונים עם עם הכספים האלו קרקעות. אנחנו למדנו בדפים הקודמים שהמעות הם נקראים הקרן, ואסור לפגוע בקרן שאישה מכניסה לנישואין. אז מה עושים? קונים קרקע, בכך שומעים על הקרן, והיבם, אם הוא מייבם אותה, הוא יהיה זכאי לכל הפירות. פירות, מה הכוונה? אם האח שמת השאיר פירות התלושים מן הקרקע, אז שוב פעם, זה דוגמה של קרן, היא לקח בהם קרקע והוא אוכל פירות, והיבם, אם הוא מייבם אותה, יכול להנות מפירות אותו קרקע. המחוברים בקרקע, אותו אח מת והשאיר פירות מחוברים בקרקע, אמר רבי מאיר, שמין אותה כמה היא יפה בפירות וכמה היא יפה בלא פירות. יש כאן הפרש בשווי, והמותר ילקח בין קרקע והוא אוכל פירות. וחכמים אומרים, פירות המחוברים בקרקע שלו, הם יהיו של היבם. התלושים מן הקרקע, כל הקודם זכה בהן, קידם הוא זכה, קדמה היא, ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. כנסה, היבם ייבם אותה, הכניס אותה בתור אישה, הרי היא כאשתו לכל דבר, בלבד שתהי כתובתה על נכסי בעלה הראשון. אם יבוא לידי גירושין, תשלום הכתובה יהיו לא מכיסו של היבם, אלא מנכסים שהיו שייכים לנפטר. לא יאמר לה, שאדם לא יגיד ליבמה, שהיבם לא יגיד ליבמה, הרי כתובתך מונחת על השולחן, אלא כל נכסיו של שהוא ירש מן האח. אחאין לכתובתה. יש קטע בסוגיים ויש כוכבית בשוליים ממול. כתבנו כך. אחרי הסוגיים המשנה ממשיכה עם הדינים הקשורים ליבמה. בתוך הסוגיים מובא דין של אישה רגילה. אז עם ההקדמה הזאת נקרא את הגמרא באופן ישיר, וכן לא יאמר אדם לאשתו, הרי כתובתך מונחת על השולחן, אלא כל נכסיו אחרים לכתובתה. גירשה, אם האדם גירש יבימתו אחרי שהוא הכניס אותה, אחרי שהוא ייבם אותה, הוא מגרש אותה, אין לה אלא כתובה. מה שכותב אין לה אלא כתובה, אבל כל זמן שלא גירשה, הרי היו כל הנכסים משועבדים לה, ואינו רשאי למכור. ממשיך המשנה, החזירה, אחרי שהוא גירש אותה, החזיר אותה, הרי היא ככל הנשים, ואין לה אלא כתובה בלבד. ורש"י כותב, אין לה אלא כתובה, אבל כל זמן שלא גירש... סליחה, אני קורא הלאה ברש"י, הרי היא ככל הנשים, דתנן בפרקת דלקמן, המגרשת אשתו והחזירה, על מנת כתובה הראשונה החזירה, ובגמרא פרך, למה לי להשמין, ויבמה? עד כאן שיעורנו להיום.